פרק נון ד', פרק קצר, כפי שדיברנו בפרקים קודמים גם, שלמרות שהפרק מתייחס לכאורה למאורע ספציפי שהיה לדוד המלך, אבל יש בזה בעצם תפילה ואמירה לכל אדם שנמצא בסיטואציה כזו או אחרת שהיא דומה, שיש לו את המילים של התפילה שדוד המלך חיבר לו, שיכול להתפלל לקדוש ברוך הוא שישיע אותו. הפסוק הראשון פותח בפתיחה מוכרת בפרקי התהילים, למנצח בנגינות משכיל לדוד. בנגינות, כבר דיברנו בפרקים קודמים, שאו הכוונה היא כינוי לכלי נגינה מסוים, או שהכוונה היא למנגינה מסוימת. על כל פנים, משכיל לדוד, יש כאן דברי חוכמה ושכל שמיוחס לחיבור של דוד המלך. מתי דוד המלך אמר את התפילה הזו? אומר לנו פסוק ב', בבוא הזיפים ויאמרו לשאול, הלא דוד מסתתר עמנו. היה מתי שדוד המלך ברח משאול המלך, דוד המלך חיפש מקומות מסתור. אחת ההזדמנויות היה באזור נחלת יהודה, יש שם מקום שנקרא זיף, זה נמצא דרומית לחברון. במקום הזה, באזור הזה, דוד המלך הסתתר, והתושבים של המקום, שנקראים זיפים, תושבי המקום של זיף, אז הם רצו להסגיר את דוד המלך לשאול. אז באו לספר לשאול המלך, איפה מסתתר דוד, ובעצם זה היה גורם, אילו היה תופס את דוד, היה יכול להיות סכנת חיים לדוד המלך. ואז דוד המלך במצב של המיצר הזה, הוא אומר את התפילה שמופיעה בפסוקים הבאים. יש ביחס לפסוק הזה איזה רמז שכתוב בספרי חסידות, שזיפים, וגם רמז וכינוי, זה מה שאנחנו מכירים בחסידות, מושג שנקרא עולם התוהו. משהו שהוא מזייף, משהו שהוא לא מדויק ואמיתי. ומעולם כזה שבא זיוף, מה בעצם היצר הרע עובד על האדם, ויאמרו, מה הוא אומר? לשאול, ננקד זה אחרת. לשאול, אדם יכול להיות בשאול, במקומות הכי נמוכים מבחינה רוחנית, והוא אומר, הלא דוד מסתתר עמנו. בתוך העניין, הכל יש משהו שהוא מלכות השם, הכל לשם שמיים. אז זה, עולם התוהו יוצר בלבול, שאתה עושה מעשים שהם שליליים, ואתה חושב שיש בזה איזשהו טוב. כי האמת הרי ככה זה, שיש ניצוץ אלוקי בכל דבר, גם כשהוא נמוך מאוד, אבל התפקיד שלנו זה להוציא את הניצוץ האלוקי ולהפריד אותו מהפסולת שמקיפה אותו. אבל יש מצב שהפסולת מתגאה בכך שיש לה ניצוץ בפנים ואז מצבה טוב. כל פעמים נחזור לפשט המזמור, שזו תפילתו של דוד המלך במצב שבו הוא נמצא. פסוק ג', אלוהים בשמך אושיעני ובגבורתך תדינני. אם דוד המלך פונה, שהקדוש ברוך הוא ישיע אותו, ישיע אותו בכוח השם, בכוח שמו, או למען שמו, ואז בכך הוא אומר שאתה תנקום את נקמתי ותראה את העזרה שלך אליי, תתבע את האלבון שהזיפים עושים לי, אז בזה יראו את גבורתך, את הגבורה האלוקית שלך. ודוד המלך מדגיש, הוא אומר, אין לי למי לבקש, אין אדם גדול אחר שאני יכול לבקש ממנו עזרה, כי האדם הגדול היחיד שיש כרגע באזור, בעם ישראל, זה שאול המלך. והרי ממנו אני בורח. אז בעצם רק בשמך או שאיני, רק אתה הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לי. פסוק ד', אלוהים, שמע תפילתי, אזינה לאמרי פי. היינו משהו בעצם ביקש, פסוק ג', שהקדוש ברוך הוא ישיע אותו, אז בכך הוא אומר פסוק ד', הוא מבקש שהתפילה שהוא יתפלל, שהיא תתקיים, שהקדוש ברוך הוא יאזין לו ואכן ישיע אותו בפועל. פסוק ה' הוא מתאר מה הבעיה, כי זרים קמו עליי ועריצים ביקשו נפשי, לא שמו אלוהים לנגדם סלע. הוא אומר, אלו הם האויבים שלי, הם תקפו אותי, הם התנפלו עליי, הם בעצם מבקשים להרוג אותי, מבקשים את הנפש שלי, אין להם יראת שמיים לנגד עיניהם. למה קורא להם זרים? כאן הוא מרמז במילה זרים, כמו שמפרשים אומרים, לא רק זרים אליו, זרים לדוד. הוא אומר, הם זרים גם לשאול, אין להם איזה קרבה לשאול, שלכן הם רוצים לעזור לו. הם זרים גם לשאול, אין להם שום אינטרס משום כיוון לרצות, להסגיר אותי לשאול, חוץ מהעניין שהם פשוט תריצים, הם רעים ורשאים, הם רוצים לפגוע בי, אין להם שום עניין אחר בדבר. פסוק וב, הנה אלוהים עוזר לי, אדוני בסומכי נפשי. הוא כל כך בטוח שהתפילה שלו הולכת להתקבל, אז הוא אומר, אני מרגיש שהתפילה שלי התקבלה, הנה. הוא רק התפלל, הקדוש ברוך הוא עוזר לי, והקדוש ברוך הוא ייתן לו ישועה, והוא נמצא בסומכי נפשי. מה הכוונה בסומכי נפשי? יש אלה שהם עוזרים לי, הקדוש ברוך הוא בעצם, הוא נמצא עם העוזרים לי, הוא עוזר לי. או שהוא תומך את הנפש שלי, הוא עוזר לי, שהוא נותן לי כוח להתמודד מול הבעיה שנמצאת כרגע. ואז הוא מבקש, פסוק זין, ישיב הרע לשורריי, בעמיתך עצמיתם. דהיינו, הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא ישלם לאויבים שהולכים נגדו, ישיב להם את גמולם, או מה שהם זממו לעשות לדוד, שיחזור אליהם ועליהם. מה זה בעמיתך עצמיתם? המילה עצמיתם זה תשמיד אותם. מה זה בעמיתך? יש כמה אופנים איך להבין את זה. או בעמיתך במידת האמת שלך, או במתחה אתה הרי אוהב אנשי אמת, או במתחה אתה הרי נאמן להושיע את האנשים שהם יראי שמיים, או בגבורה הנאמנה שלך, ככה או ככה, הכל כלול במילה במתחה, במתחה תושיע אותי, ובמתחה עצמיתם תשמיד את האויבים שלי. פסוק ח' קבל על עצמו, בעקבות הנס שבזרת השם הולך לקרות לו, בנדבה אזבחה לך, עודה שמך אדוני כי טוב. דהיינו מקבל על עצמו שהוא יקריב בעזרת השם קורבנות נדבה, או שהוא יקריב קורבנות ביד נדיבה, יעשה את זה בשמחה גדולה, והוא יודע להשם שהוא טוב ועוזר לו. דהיינו רואים כאן תפילה קצרה, ביטחון שהתפילה מתקבלת, וכבר התחייבות איך הוא הולך לחגוג את הנס שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות לו. והוא מסיים, פסוק האחרון, פסוק צט, כי מכל צרה יצילני ובאויבי ראתה עיני. דהיינו, הקדוש ברוך הוא יציל אותי מכל הצרות, יעשה לי נס, ואני אזכה לראות במפלה של האויבים שלי. לגבי הפסוק האחרון, יש כאן באחד הביורים של הרבי על המזמור, זה מה שרואים כאן בפסוק האחרון, שתי תנועות הופכיות, תנועת חסד ותנועת גבורה שמהפכים. כי זה שהוא מבקש, כי מכל צרה יצילני, זה חסד שהקדוש ברוך הוא יעזור לי. באויבי ראתה עיני, שאני אראה איך שאתה נותן עונש לאויבים, זה גבורת, בדיוק הפוך. שתי תנועות הופכיות, איך שתי התנועות האלה שמופכיות הולכות יחד, איך אתה יכול בלשימה אחת לבקש שגם חסד וגם גבורה. אז יש שם הביור שאצל דוד המלך, ההתייחסות האלוקית הייתה מדרגה האלוקית שקוראים לה למעלה משתלשלות שלגביה ההפכים יכולים להתחבר. איפה ההפכים מנוגדים? כשנמצאים בתוך סדר ההשתלשלות המסודרת, אז אם זה חסד זה לא גבורה, ואם זה גבורה זה לא חסד. אבל מבחינה עליונה שמעל הכל, אפשר לחבר הפכים. ומילא הוא מבקש בנשימה אחת שיהיה גילוי גם של חסד וגם של גבורה, וזה לא סתירה אצלו, שהדברים ילכו ביחד ותפילתו תתקבל, כמו שאמרנו בתחילה. זה תפילה לכל אחד שנמצא במצב שהוא מרגיש צורך לבקש. יש כאן מילים קצרות וברורות וביטחון שבעזרת השם התפילה תתקבל.